טוב, ערב טוב. הנושא שאנחנו רוצים לעסוק בו היום זה הנושא של עבודת המידות. ודבר ראשון זה בעצם בכלל להגדיר מה זה. מה זה אומר שאנחנו אומרים עבודת מידות? זה נשמע, זה מילה כזאת, אבל מה הדבר הזה אומר? אז בעניין הזה, אולי הדבר שהכי יעזור לנו לחדד ולהגדיר את העניין, זה האמירה של הרבה אנשים שהם אומרים, תשמע, אני נולדתי ככה, ולכן אני כזה. אני יצא לכם פעם לשמוע מישהו שאומר ככה, או אולי אפילו לחשוב על זה לעצמכם. אדם נולד עם תכונות מסוימות, עם אופי מסוים. יש לו גם איזה הרגלים מתוך הסביבה הטבעית שבתוכה הוא חי. והוא אומר, תשמע, אני כזה. אני, מה זאת אומרת, לשנות את זה? יותר מזה, יכול להיות שיהיה כאלה שיגידו, במחקרים, כל מיני אנשים מחוכמים וחכמים לכאורה, שהם יבואו ויגידו שזה אפילו בעייתי לשנות את המידות. מה, אתה רוצה לשנות את האישיות שלך? אתה רוצה לשנות את האופי שלך? אתה כזה. תהיה אתה. תהיה טבעי. מי שאתה. ובהתאם לזה, החברה תצטרך לקבל אותך עם מה שאתה. אם אתה אדם שמדי פעם הפתיל שלו קצר והוא כועס, אז שיהיו חזקים האנשים מסביב. ויקבלו את זה שאתה לפעמים כועס. למה? אתה צריך לשנות. אולי שהם יתמודדו עם מי שאתה. זאת אומרת, יש פה תפיסה שהיא תפיסה שאפשר לשמוע אותה. אפשר לשמוע אנשים, לא רק שאנשים אומרים ככה, הייתי אומר בסוגריים אולי עד כאן דברי העצלנות. אבל יכול להיות שגם תשמע את זה יום אחד מאיזה מישהו שהוא יותר מלומד ויותר חכם, ולא אומר את זה כביכול מאיזשהו חולשה, אלא אומר את זה מתוך תפיסת עולם עמוקה, שככה זה צריך להיות. ובהקשר הזה, אני חושב נראה לי גם השכל הישר, הייתי אומר, אפילו אומר את זה, ובוודאי בוודאי שהתורה או חז"ל, הם ודאי לא רואים את זה ככה כמו שתיארתי. שאתה כזה ומי שאתה ותהיה וזהו, זה מה שיש. אלא מבינים שאדם בא לעולם בשביל לעבוד. אדם בא לעולם ויש לו בחירה חופשית, ויש לו יכולת של שינוי, וזה חלק מהאתגר שלו בעולם. זה לא להגיד אני ככה, אתה יכול להגיד את זה גם שמירת מצוות. תשמע, אני כזה, הדבר הזה קשה לי, אז אני לא מקיים אותו כי הוא לא מתאים לי, קשה לי הדבר הזה, אני לא עושה אותו. לא, די שאנחנו לא אומרים דבר כזה. אנחנו אומרים, יש אמת, יש משהו יותר מוחלט, יש מוסר מוחלט, יש מידות מוחלטות, וצריך לעבוד כדי להגיע למידות האלה, ולא להישאר כמו שאנחנו, ככה, בצורה הסטטית. אז קודם כל, זה ממש הגדרה הייתי אומר, הגדרה ממש בסיסית ויסודית, להגדיר מה זה עבודת מידות, שזה עבודה אישית פנימית לשינוי של הרגלים וטבע מסוים שבו אנחנו חיים ומכירים את עצמנו עד היום, מול מה שנכון להיות, מול מה שצריך להיות. היום אני לפעמים כועס, אני מציב לעצמי מטרה שאני אהיה אדם שכמה שפחות כועס, עד כדי להגיע למצב של הלל הזקן שלא כועס בכלל. זאת מטרה, זאת המציאות, אני נמצא פה, מטרה היא שם, ויש לי עבודה לעשות מכאן, לעלות ולהגיע למקום הגבוה יותר. אז קודם כל, זה באמת להגדיר את הדבר הזה, ולהבין ש... עכשיו, החשיבות לעשות את זה היא כמובן היא פשוטה, כי בעצם אנחנו, אם לא נעשה את זה, אז אנחנו מנצלים בעצם מהפוטנציאל שיש לנו חלק מאוד מאוד קטן ממה שיש בנו. הייתי פעם בהרצאה באוניברסיטת חיפה, שנה אחת רם בישיבה תיכונית, לפני הרבה שנים זה היה, אבל לא משנה. מאוד נהניתי בשנה הזאת. לקחו אותנו את הצוות של המורים, הרמים, המורים, לקחו אותנו ליום, יום עיון. גרתי אז ברמת הגולן, לקחו אותנו ליום עיון באוניברסיטת חיפה. ואחת ההרצאות שאני זוכר אותן, הייתה אמירה של המרצה שהרבה אנשים בעולם, רוב האנשים בעולם ממצים מבחינת הפוטנציאל של המוח שלהם, של כל מיני כוחות שיש להם, משהו כמו בין 10% ל-20% מהיכולת שלהם הם מנצלים בעולם. זה משהו שמאוד זעזע אותי, אני חייב לומר. לחשוב על זה שאדם יש לו פוטנציאל X, והוא מנצל מתוך זה 10-20%, זה ממש דבר מפחיד, ממש מצמרר לחשוב על זה. אז זה נכון גם מבחינה שכלית, הוא דיבר מבחינה שכלית, מבחינת המוח, מבחינת המאמץ השכלי שאנשים עושים, שאנשים אוהבים נחת, אוהבים רוגע, אוהבים כאילו לאפשר לעצמם זה, ולימוד דורש מאמץ, לימוד או כל דבר שדורש מאמץ של השכל, של התבוננות וריכוז, הוא דורש מאמץ, וחלק מהאנשים לא עושים אותו, ובעצם לא מנצלים, לא מממשים מעצמם אחוזים משמעותיים ממה שיש בהם. אם ניקח את זה לנושא הזה של עבודת המידות, הרי שזה יהיה אפילו עוד יותר חמור. כיוון ש... בפנימיות שלנו יש המון טוב. כלומר, האמונה שלנו זה שהנשמה של כל אחד ואחד מאיתנו היא בעצם טוב מוחלט. היא לגמרי, היא לחלוטין שלמה. היא לא כועסת, היא רק יש לה עין טובה, היא רק רוצה לתת לאחרים, לוותר, היא עדינה, היא צנועה, היא סבלנית, והיא לא מקנית, והיא לא, והיא ממש, והיא אנוונטנית. כל זה הנשמה. הנשמה היא טובה. היא לגמרי... אבל הנשמה, כמו שידוע, היא נכנסה לתוך הגוף. והגוף הזה הגיע לעולם, לתוך משפחה מסוימת, לתוך חברה מסוימת, ולנתוני חיים מסוימים שכמו שהגדרנו אותם, זה אופי וזה כל מיני דברים שהתפתחו גם וכל מיני דברים כאלה. ואדם עומד על דעתו, כן, בגיל שלנו, גיל שלכם, ואז הוא מתחיל לחשוב לעצמו על הפער שיש אצלו בין הטוב הזה הפנימי שיש בנשמה שלו לבין המציאות שלו בפועל. והגיוני שהוא יבוא ויגיד לעצמו, תשמע, יש לי בעצם בפוטנציאל, יש לי הרבה יותר טוב ממה שאני חושב שיש לי. למה שאני לא אנצל למה שאני לא אגיע למקסימום של ה, של ה, של הטוב הזה שיש בתוכי? חבל שאני לא אנצל את זה. כלומר, זה משהו שהוא, הייתי אומר, כמעט בשכל ישר והגיוני, יכול להיות מובן לכל אדם. שוב, בוודאי אדם שמאמין במציאותה של הנשמה, ומאמין במציאותו של ה, של הטוב האלוקי שנמצא בעולם, טוב השם לכל, והאור האלוקי הזה מאיר את כל המציאות, והוא נמצא גם בתוך כלל ישראל, וגם בתוך כל אדם ישראל, אז זה עוד יותר מחזק אותו להאמין שזה באמת קיים, ושזה נמצא בתוכנו, ואז להגיע בעצם למצב של הרצון לגשר בין הרצוי לבין המצוי. כלומר, הרצוי זה הנשמה, הרצוי זה אותה נקודת גובה שבעצם היא כבר נמצאת בתוכנו, לא צריך לחדש פה איזה משהו חדש. אחד הדברים שמקשים בעבודת מידות וגם בכלל בעבודה של דברים רוחניים, זה לחשוב שאתה צריך ליצור איזה משהו חדש, ולא להבין שבעצם אתה רק צריך להגיע פנימה למה שיש לך כבר בפנים. שזה הבדל גדול. ליצור משהו חדש מאוד קשה, אבל להוציא מהכוח אל הפועל משהו שכבר קיים, זה משהו שהוא מבחינה פסיכולוגית, הוא מקל קצת על המחשבה. אתה אומר, וואלה, זה בעצם קיים בתוכי, ואני גם יכול לראות את זה כבר דרך זה, שאני רואה כל מיני אנשים שהם כבר כאלה מסביבי, וזה מאוד מחזק אותי שבעצם גם אני יכול להיות כזה, גם בתוכי זה קיים, ואז אני מקבל את ההנאה הפנימית לרצות לגשר על הפער הזה, ובאמת להתגבר על החולשות שיש לי, שבגללם תנאי החיים שלי פיתחו בי מידות כאלה ואחרות, ורצון לשנות אותם ולפתח אותם ולהגיע למקום הטוב ולמקום העמוק יותר. כמובן שעוד זרז, עוד זרז מאוד משמעותי שיכול מאוד לעזור לנו פה בעניין הזה, זה להסתכל קצת על החיים הבוגרים שלנו ולהבין מה נצטרך שם. זאת אומרת, בתור בעלי משפחה. בתור בעלי משפחה שיצטרכו בעזרת השם לנהל חיים זוגיים וחינוך ילדים. איזה מידות נזדקק להם שם, במקום ההוא. כל מי שמסתכל סביבו, מסתכל במשפחה הקרובה שלו, או במשפחות מסביבו, ויש לו קצת עיניים שטיפה ככה מסתכלות בעניין על החיים, מסתכלות ככה בעיניים קצת שבוחנות ומנסות להסתכל על מה שהם רואים בצורה יותר עמוקה ולא רק בצורה שטחית, אתה יכול לראות בצורה מאוד ברורה באיזה בית היחסים הזוגיים מתנהלים בצורה מאוד טובה, מאוד מכבדת, מאוד מבטרת, מאוד מעריכה, מאוד מפרגנת, מאוד עוזרת, מאוד באמת שותפות של איש ואישה, שהם באמת באמת אנשים שהם בעלי מידות, הם באמת אנשים טובים, אנשים רגישים, אנשים עדינים, אנשים שמסתכלים אחד על השני בעין טובה, לא בקנאות, רוצים מאוד אחד בטוב השני בפני עצמו, בלי קשר לכל הצרכים של הילדים והמשפחתיים, אלא קודם כל כאנשים אחד מול השני, ומתוך כך כמובן גם כלפי הילדים. כל אחד יכול לראות את זה בתור ילד, בתור נער. נתאר לעצמי שכל אחד יש לו דברים שהוא אומר, אני לילדים שלי יעשה ככה או לא יעשה ככה. זאת אומרת, לפעמים אתה, יש איזושהי התנהגות מסוימת של ההורים כלפיך, שאתה אומר לעצמך, אני אלך באותה דרך, כי זו התנהגות מאוד, זו התייחסות מאוד טובה, מאוד נכונה, ואני בעזרת השם ירצה ללכת באותה דרך, או לחלופין, לפעמים הפוך. אתה אומר, אני משפט כזה לא אגיד לילדים שלי. או מתוך זה שאתה חווית את זה כמשהו אמיתית, לא סתם שלא היה לך נעים באותו רגע, לא תמיד זה נעים לשמוע איזשהו איזה הערה או איזה משהו, זה לא נקרא שזה לא מתאים לי ואני לא אעשה ככה לילדים. לפעמים צריך להציב גבולות ולהגיד מה מותר ומה אסור, ולא תמיד זה כזה, הכל כזה נעים והכל כזה נחמד. אבל יש התנהגויות אמיתיות שההורים עושים טעויות שהן שייכות לעולם המידות. כלומר, לפעמים הורים שכועסים, כעס אמיתי, עצבנות, זה בדרך כלל לא משהו שמוליד טוב בחינוך של הילדים. יש כעס הפנים שהרמב״ם אומר שאתה צריך ללמוד לעשות את זה, להראות שאתה, לעשות פרצוף כועס. כן, כאילו אני כועס, אתה אומר לילד, המעשה שלך זה מעשה שאני מאוד כועס עליו. אבל זה לא איזה עצבנות שאתה עכשיו יוצא משליטה, או צועק, או מתפרק, או אני לא מדבר על זורק משהו או נותן מכה. אפילו בלי זה, גם מבחינה מילולית, יש אלימות מילולית, מרוב, כן, מרוב הטלת מרות וכל זה, שחז"ל אומרים, לעולם אל יטיל אדם אימה יתרה בתוך ביתו. אז סתם דוגמה, כן, מעולם הכעס או כל התנהלות אחרת בגישה. דבר שמאוד בולט נגיד זה הנושא של האמון. הנושא של האמון בילדים, לפעמים ההורים משווים בין ילדים. אומרים, אחיך, תהיה כמו, הווי שתהיה כמו אחיך, הווי שתהיה חצי מאחיך. תראה אותו, תראה איזה יופי עושה שיעורי בית, תראה איך הוא עוזר הבית, תראה איך הוא שוטף כלים, תראה איפה אתה, סמרטוט, איפה אתה. אז אבא רוצה לחנך, כן, הוא רוצה שהדברים בבית יתנהלו, אבל האם הוא אומר נכון, האם זו אמירה טובה להגיד אתה לא כמו אחיך, האם זה נכון להשוות לאחיך, האם זה נכון להגיד לך איזה מילה שלא מאמינה בטוב שיש בך, או שאתה כן מאמין בטוב שיש, ואומר בוא נראה איך מוציאים את הטוב הזה, אתה יודע, יש בך הרבה טוב, אתה מאוד זה, בוא נראה איך, אתה יודע, ואתה צריך ללמוד איך להוציא את הטוב הזה מהכוח אל הפועל, וזה יבוא דרך 1, 2, 3. אז אני אומר את כל זה בהקשר הזה, שכשאתה רוצה לשכנע את עצמך, למה להתחיל, לא להתחיל, להמשיך ולעבוד קשה, בנושא הזה של עבודת המידות, אז חלק מהמוטיבציה היא מאוד מאוד פשוטה. היא אומרת, אני רוצה להיות בעל כזה. אני רוצה להיות אבא כזה. אני רוצה להיות חבר כזה. לא יודע, בעבודה או שכן או כל מה שזה לא יהיה. אני רוצה להיות אדם כזה. כדי להיות אדם כזה, אני צריך לעבוד. זה לא משהו שיקרה לבד. אם אני אשאר ככה בטבעיות כמו שאני, אני אהיה כמו שאני, וזה לא, זה לא פתאום משתנה. אני אומר הרבה פעמים בישיבה, גם מישהו, נגיד, מישהו אומר לי, קשה לי לקום לתפילה, יש עצלות, זה נורא נורא קשה, לקום בבוקר וכו'. אני אומר לו, תגיד, מה תעשה כשבעזרת השם, עוד 3-4 שנים, יכול להיות שתהיה כבר אבא לילד, לא? זה לא בשמיים, כן? אתה בן 19? יגמור את הצבא, גיל 22, יכול להיות תתחתן, גם שיעור ד' בשיעורי, הכל ילד טובה, יכול להיות שאחרי שנה יהיה לך ילד. זה לא עוד 200 שנה, וגם לא עוד 20 שנה. זה עוד 3, 4, גג, 5 שנים. עכשיו, טוב, הכל טוב ויפה, שמחים כולם, נולד התינוק, טק טק טק, בריתה, לא משנה מה, ואז מתחילים החיים, ואז מה קורה בחיים. התינוק הזה בוכה בלילה. ואתה אחרי יום לימודים, היום עבודה, אתה עייף, אתה לא פשוט. אבל אשתך, אחרי אחרי שהיא קמה פעם אחת, היא קמה פעמיים, בסוף, בשלוש בלילה היא נערת אותך, אומרת לך, תקשיב, אני כבר גמורה, אין לי כוח, תקום, תעזור לי. כאילו, תהיה עבודה מאוד קשה. אז הבחור אומר לך, לא, זה אני בטוח יקום, מה אם זה יהיה הילד שלי? הילד שלי יבכה בלילה ואני לא יקום? ברור שאני יקום. אז הוא חי בסרט, כמו שהחבר'ה אומרים היום, לגמרי חי בסרט. למה? כי יהיה לו מאוד מאוד קשה לקום. וזה לא משנה שזה אשתו, ולא משנה שזה הילד שלו, והכל טוב ויפה. תכלס, הוא אחרי יום קשה, הוא עייף, יותר עייף ממה שהוא בישיבה, שיש לו עוד כל הזמן בעולם, יש לו עוד כל הנחל בעולם, להחליט מתי הוא הולך לישון, ויש לו מספיק שעות לישון והכל. והנה, הוא ישן שלוש שעות, והוא צריך לקום עכשיו להסתובב איזה שעה עם, עם התינוק הזה, ולהאכיל אותו, ולהרדים אותו, ו... מי יערב שבאמת הוא יקום, ולא יתחיל עכשיו בעיות של שלום בית, כי אשתו אומרת לה, תקשיב, אתה גומר אותי, אני לא יכולה, אני שלוש ארבע פעמים בלילה צריכה לקום, שים יד. אז מי אמר שזה יקרה? אם לא תהיה עבודה עכשיו, זה לא יקרה. כלומר, אם אדם לא יסתכל היום ולהגיד, שמע, אני צריך לעבוד על העצלנות. זה לא עסק עם הדבר הזה שאני בבוקר לא מצליח לקום בשעה שאני קבעתי לעצמי לקום, רצוי שזה יהיה לתפילה בזמן, ונגיד שאני ממש קשה לי, אני אומר, טוב, אז אני בשמונה וחצי קם, אני בתשע ועשרה, מתייצב לשיעור בוקר של הרב ולעד, או שמי שזה לא... זה עבודה. זה עבודה על מידת העצלנות. יכול להיות לקום בבוקר, ויכול להיות למשהו אחר, זה לא משנה. זה עבודה על מידה שכרגע היא לא נמצאת, ואתה רוצה שהיא תהיה. וחלק מהמוטיבציה ממש הפשוטה והכי בסיסית והכי טבעית והכי נורמלית זה להסתכל טיפה קדימה על עוד כמה שנים ולהגיד, וואלה, אני ממש אצטרך את המידות האלה כדי להקים, כדי שבאמת הבית שלי יתנהל ולא כל יומיים יהיה פיצוץ. כי אם אני אכעס, או אם אני לא אקום בלילה, או אם אני אתנהל בצורה כזאת או אחרת לא נכונה, אז יהיה המון בעיות בבניית הבית. לעומת, אם אני היום יעצב את האישיות שלי בצורה טובה, אז הדברים האלה לא יקרו. וכל זה אני אומר לפי השכל הישר והטבעיות הבריאה של החיים. קל וחומר, בוא נוסיף על זה את הקומה השלישית והאחרונה, שזה הקומה התורנית, הקומה של התורה. כלומר, התורה, אנחנו יודעים שיש דרך ארץ שהיא קדמה לתורה, שזה עבודת מידות שכל אדם צריך לעשות אותה, בצורה טבעית כבן אדם, גם אם הוא לא אדם דתי, הוא אמור לעשות עם עצמו עבודת מידות מהסיבות שאמרנו, פשוט להיות אדם שממקסם את עצמו, אדם שחי אחר כך חיים יותר נכונים, חיי משפחה, הורה, חבר וכו' וכו'. אבל אם אנחנו הולכים עכשיו עולים עוד קומה, לקומה התורנית, אז אנחנו יודעים שבתורה יש מצוות עשה, ממש בתרי"ג מצוות, שהיא נקראת והלכת בדרכיו. מה משמעות המצווה הזאת? המצווה הזאת אומרת, אתה צריך ללכת בדרכים של הקדוש ברוך הוא. מה זאת אומרת הדרכים של הקדוש ברוך הוא? מה הוא רחום, אף אתה, מה הוא חנון, אף אתה חנון, מה הוא זה, אף אתה תהיה זה. מה זה אומר? זה אומר שהתורה מדייקת את המידות הרבה יותר מאשר הטבעיות הרגילה של החיים. כי בטבע של האדם הרגיל, בוא ניקח דוגמה פשוטה. נגיד שאדם עבד על מידת החסד והוא אדם טוב. ממש, הוא ברוך השם, הוא נהיה אדם טוב, הוא ממש ברוך השם הצליח לעבוד על המידה הזאת. ואולי בהמשך נדבר על איך עושים את העבודה הזאת של המידות. זה כמובן נושא מאוד מאוד משמעותי וחשוב, איך עושים את זה, באמת בפועל, איך עושים את הדבר הזה, אבל נגיד שהוא הצליח, והוא עבד והוא נהיה אדם טוב. ואז הוא נהיה עד כדי כך אדם טוב, שהוא מה שנקרא מתחיל לרחם על אכזרים. נכון? חז"ל אומרים, מי שמרחם על אכזרים, סופו שיתאכזר לרחמנים. אבל הוא נהיה אדם טוב, בטבעיות, הוא עבד על עצמו, והוא נהיה אדם טוב, עכשיו, קשה לו לעשות לעצמו את הבירור, מה זה נקרא להיות אדם טוב בדיוק? על מי להכיל את הטוב הזה, ועל מי אולי זה לא נכון להכיל את הטוב הזה? יש ניסיונות מאוד קשים בזה. אומר לכם, בתור חייל, אני זוכר שאתה עומד במחסום, אתם בטח מכירים את זה מחברים, מאחים, אתה עומד במחסום באזורים מסוימים, ביהודה ושומרון, עשיתי גם מחסומים כאלה גם בלבנון, ואתה לפעמים נתקע במצבים מאוד קשים, שאתה צריך הכרעה מאוד, מאוד עמוקה, מה נכון לעשות עכשיו? כי מצד הרגש הטבעי של הרחמים, אז בא לך מישהו, מתחיל לבכות וככה, ויש לי פה חולה, ויש לי פה זה, וכל מיני דברים כאלה. אתה רוצה לתת לו לעבור. אבל מצד שני אתה אומר, אם אני עכשיו אתן לו לעבור, אני לא יודע בדיוק מה יש לו באוטו, ומה הוא מכניס, מה האישה הזאת שהיא עושה את עצמה, שהיא חולה, אני לא יודע, אולי היא חולה באמת, אבל אולי היא גם מחביאה איזה משהו שאני לא יכול לבדוק לה עכשיו, שהיא מכניסה עכשיו לתחומי, מה שנקרא כביכול, הקו הירוק, נקרא לזה, לצורך העניין. אני צריך לעשות את מה שנכון, לא את מה שעכשיו הרגש שלי אומר לי להיות טוב ולוותר ולתת וכו' וכו'. יכול להיות שזה לא נכון עכשיו לוותר. יכול להיות שזה לא נכון עכשיו לתת. כי עכשיו אולי יש פה מישהו שאולי הוא לא נכון לתת לו את זה. כלומר, התורה כשהיא אומרת, תהיה חנון כמו הקדוש ברוך הוא, זה הקדוש ברוך הוא כשהוא חנון, זה במידה בדיוק הנכונה. וכל מידה אצלו, למה זה נקרא מידות? למה עבודת המידות נקראת מידות? כי זה בדיוק במידה הנכונה. לפעמים צריך להיות במידת תקיפות. לפעמים צריך להיות, צריכה להיות לך עוז וענווה. לפעמים במקרים מסוימים, שנאך השם אסנה. לפעמים אתה צריך לנקוט, לקחת גם במידות אחרות. זאת אומרת, שמעבר לטבעיות של ההבנה הכללית, שאני צריך להיות אדם יותר טוב באופן כללי, ולעבוד על זה וכו', כמו שאמרנו, שזה כל אחד מבין איזה מידות הן לא טובות לחיים, לכעוס ולקנה וכו' וכו'. אבל לדייק את עבודת המידות, שהיא תהיה באמת הכי, הכי דומה למידות האלוקיות, כמובן, מה שאפשר. אבל ככה חז"ל אמרו לנו, תהיו כמוהו. איך תהיה כמוהו? אז בואו נראה איך הוא מתנהג. הקדוש ברוך הוא, הוא גם אל קנו ונוקם. הוא גם אל רחום וחנון, אבל הוא גם אין קנו ונוקם. זאת אומרת, הוא יודע לפעמים להיות, להציב גבולות ולהגיד ולתת גם עונשים, נותן לנו שכר ועונש, הוא יודע גם לתת לנו את זה, מה, אבל הוא רחום וחנון, אז למה הוא נותן עונש? למה הוא כל כך מאיים בתורה ואומר, לא תקיימו את המצוות, אז יהיה 1, 2, 3. זאת אומרת שזה נכון לפעמים גם כדי שאדם יצליח להתקדם, כדי שמשפחה תצליח להתקדם, כדי שציבור יצליח להתקדם, לפעמים צריך לצאת לו גבולות. תגיד לו שיהיה שכר וגם יהיה עונש אם לא, כי רק ככה אפשר להתקדם. זאת אומרת שאם אנחנו הולכים פה עוד עם, נקרא לזה עם הראש של התורה, אז אנחנו רואים, סתם תקחו, תסתכלו על התנ"ך, אז תראו שספר בראשית נגיד, שאנחנו עכשיו נמצאים בו, כל כולו זה ספר של מידות. אין בו מצוות בכלל, כמעט בכלל, גם המצוות שיש הן לא מצוות שהן חייבות, כאילו הן מצוות שבסוף רק במעמד הר סיני הם קיבלו את התוקף שלהם. אז מה הסיפור של הספר הזה? הספר הזה הוא כולו ספר של מידות. כלומר, אתה תסתכל על האבות, תלמד מהם, מהמעשים שלהם, תראה מה זה התנהגות והתנהלות מאוד מאוד שיש מאחוריה המון עבודה של חיים, פשוט של חיים נכונים ומדויקים מבחינת החיים. קחו את ספר משלי, כל ספר משלי, לפעמים אני אומר, שואלים איזה ספר ימוד בסדר מוסר, אני אומר, תכלס, כאילו מי שיש לו, מי שמוכן טיפה לעבודה טיפה יותר, לא כזאת קשה, אבל טיפה יותר, כך תימד משלי. כל פסוק זה עולם, מתאר את החיים, ממש מתאר את החיים, מציאויות של חיים, מורכבויות של חיים של בני אדם, והכל כדי שנלמד איך להתנהל. בעצם יותר לעומק, כל לימוד בתורה וכל סוגיה, כל משנה וכל גמרא וכל פרק בתנ"ך, וכולי, אם תלך איתו לעומק, תראה הרבה פעמים שאתה יכול ללמוד משם המון המון מוסר ודרכי חשיבה לחיים ודרכי התנהגות לחיים, כי בסוף התורה כולה, דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום, זה כל התורה כולה. והיא מרימה את עבודת המידות לגובה מאוד 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 גבוה, מעבר למה שיש אותו ככה ב בטבעיות ככה של ה, של ה, של החיים. ו ולכן בטח מי שפשוט מקיים מצוות, כאילו כמו שאתה מקיים מצוות תפילין ו לא יודע, לקריאת שמע ושבת, אז יש מצווה ללכת בדרכי המידות של השם. אז אם אנחנו רוצים לקיים את המצוות, אז צריך לקיים את המצווה הזאת. בשביל לקיים את המצווה הזאת, בוודאי שצריך לעשות עבודה. אם אני חוזר להתחלה ומסיים, מסכם ומסיים, אם אמרנו שיש כאלה שאומרים, עזוב, תזרום, תהיה טבעי, אתה לא צריך לעשות עבודה על המידות. תהיה מה שאתה, וככה ברור אותך, ואחרים יהיו חזקים ויתמודדו עם האישיות שלך. אז הנה באה בתורה ואומרת, לך במידותיו של הקדוש ברוך הוא. ובטח אנחנו לא מראש בנויים במידותיו של הקדוש ברוך הוא. אז איך נותנים לנו את המשימה הזאת ללכת במידותיו של הקדוש ברוך הוא? זה בגלל שהתורה מאמינה בנו שיש בנו נשמה מאוד גדולה. ויש לנו את הפוטנציאל האלוקי, כי הוא כבר קיים בתוכנו. לכן מה שאנחנו צריכים לעשות על ידי עבודה, שזה באמת מאמץ, זה לא סתם נקרא עבודת מידות, כי זאת עבודה. זה באמת משהו לאט לאט, זה לא קורה ביום אחד. אתם יודעים שמפורסם שאמר רבי ישראל מסלנט, מייסד תנועת המוסר, היה נוהג לומר שלשנות מידה אחת יותר קשה מללמוד כמה מאות דפי גמרא. ללמוד כמה מאות דפי גמרא, כל אחד יודע כמה זה קשה. והוא בא ואמר שלעצב מידה אחת, הגדרה היא לא לשנות אלא לעצב. למה לא לשנות? כי אין כל מידה היא טובה. שאלה היא מה המינון שלה. מה זה נקרא זיכוך. זיכוך המידות זה לזכך אותם באופן שאתה לוקח את המידה, את המידה הנכונה. אתה טוב, תהיה טוב כמו שאמרנו עד הגבול. תיזהר לא לרחם על אכזרים. אתה יש לך גבורה, יש לך גבולות, תיזהר שאתה מפעיל אותם במקום הנכון ולא במקום הנו הנכון. וכן כל הדברים האחרים. אתה מוותר, לפעמים אתה לא צריך לוותר. האם אתה צריך לשמור על שלך, כי זה לא נכון לוותר. וכן על זה הדרך, כל המידות, אתה צריך לעצב אותן בדיוק במידה הנכונה, ולעשות את זה, לקחת מידה שכרגע היא פחות קיימת אצלך, היא לא מאוזנת בצורה הנכונה, ולהפר את האיזון, ולהפוך אותה לאיזון הנכון, זה באמת עבודה משמעותית, אבל זה עבודה שהיא אפשרית. עבודה שהיא אפשרית, בחורים עושים את זה, וזה משנה להם את כל החיים. זה ממש, זה אדם, לא אדם חדש, אלא זה אדם שמרגיש ממש כזאת התרעננות וכזאת שמחה בזה שהוא באמת הצליח לשבור משהו, איזה מחסום, לעבור אותו, לשנות אותו, וממש לצאת כאילו כמו אדם באמת שבאמת כביכול משהו שהוא לא הכיר בעצמו, ופתאום הוא מכיר. זה דבר, זה הרגשה נפלאה. וזה ניתן, וזה אפשרי, וזה הסיפור של המושג הזה שנקרא עבודת מידות, שאנחנו נקראים כל אחד ואחד לשבת עם עצמו, וצריך לדבר בהזדמנות, לתת קצת כלים גם איך עושים את זה, אבל קודם כל צריך להפנים את החשיבות ואת הצורך, את ההכרח לעשות את זה. ואז בעזרת השם, ברגע שהחשיבות תהיה ברורה והאדם יהיה נחוש, יהיה ברור לו שהוא חייב ושהוא רוצה, אז כבר הוא גם ימצא את הדרך לבד, וגם אפשר יהיה קצת לעזרת השם לעזור ולתת כלים. אז בעזרת השם שנזכה לטובה ולברכה. בעזרת השם. תהיו.
תודה רבה.